אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפרק, בעצם לחלק השני של פרק המחאה, פרק סיכום המחאה, סיכום הביניים של המחאה, שוב עם אסתי סגל, אמיר אסכל, שקמה שוורצמן, יואב גלזנר ודיקלה ליבוביץ'. בחלק הראשון שמענו איך הכל התחיל, מאיפה כל אחד הגיע, איך נולדו הרעיונות, מה היו הקשיים שבדרך, איזה נסיבות הצטרפו לכך שהדברים התפתחו כפי שהתפתחו, ובחלק הזה, בחלק השני והמסיים של הרב שיח הזה, ננסה להגיע לאיזושהי נקודה תחתונה, לאיזשהו סימן קריאה או סימן שאלה אולי. אז אחרי קטע הפתיחה של סיין אינטגרשן, נעבור לחלק ב' של הרב שיח על חצי שנה לסיום, לפחות הזמני, של המחאה הגדולה שהולידה את הממשלה החדשה. עוד מעט. אני רק אחזור עלייך שנייה, שקמה, עם משהו שאולי נדבר עליו אחרי זה. שני דברים קטנים. אחד, עד כמה התחושה הזאת שאני חש מתוך השיחות איתכם ומתוך המעקב במשך, וגם שלי עצמי, של התרוממות רוח, של איזשהו מעשה גדול שנעשה, עד כמה את שותפה לתחושה הזאת שזה מה שקרה בה, לפחות נקרא לזה בשנה האחרונה, מהרגע שכל המחאה הגדולה תפסה תאוצה ועד הרגע שבעצם הוא ירד מהבמה. והדבר השני, האם יש לך איזושהי, לא יודע, מסקנה חברתית, איזשהו סיכום ביניים בינך לבין עצמך, האם זה באמת מעשה, המעשה הזה כל כך גדול, והאם הוא באמת הביא לתוצאה, או שאנחנו מדברים על ריאל פוליטיק ש... נתניהו הצליח להסניד עצמו על כל כך הרבה אנשים, ולא אנחנו ניצחנו, אלא הוא ניצח את עצמו. בואי, כמה מילים לפני שאת צריכה לצאת מהשיחה הזאת.
רק להגיד שברמה האישית זה לא כל כך אכפת לי. זאת אומרת, ברגע שהוא הלך, מבחינתי זה בסדר, ואין לי שום צורך שזה יזקף לזכות אף אחד. הכל בסדר, והכי טוב היה אם הוא היה הולך בעצמו בלי שכל העסק הזה והשנים האחרונות
היו צריכות לקרות. זה היה פותר לנו הרבה דילמות, כן.
אני כן חושבת, התרוממות רוח, זה לא פשוט העניין הזה של להיות כל כך הרבה זמן במחאה, ויש כאלה שהיו כמובן הרבה יותר. אני חושבת שהדבר המשמעותי ביותר היה אחרי שנים של מין הסתובבות כזאת בתחושה של להתכנס לתוך עצמך, ומה קורה פה ואיך יכול להיות פתאום להבין שבמדינה הזו לכל אורכה ורוחבה פרוסים אנשים, באמת נהדרים, דרך אגב, מכל קצוות הקשת הפוליטית היו במחאה הזו, כמה שלא אוהבים להגיד את זה, או כמה שאוהבים לתקוף שזה היה רק משוייך לצד אחד, זה לא נכון. התוצאות בשטח מדברות בעד עצמם, ולו בגלל תוצאות הבחירות. זאת אומרת, גם מי שלא הלך להצביע ביבי במובן מסוים, היה חלק בסוף מהמחאה בדרכו שלו, כי זה מה שהוביל בסופו של דבר את השינוי. למה לקשור את זה? זה לא משנה. התרוממות רוח במובן של התחושה של סולידריות, של שותפות, שהלכה פה מאוד לאיבוד בשנים האחרונות, ומתוך באמת אמונה אמיתית שאפשר לבנות פה חברה ראויה לילדים שלנו, לעצמנו, לגדול ולחיות בה. זה קצת נוגע לנקודה שהייתי שמחה להיות בחלק הזה של השיחה, אם זה יגיע, אבל אני כן אגיד את דעתי. אני לא שותפה לבכי ולנהי לגבי הממשלה הנוכחית. אני חושבת שזה שינוי, היא ממשלת שינוי, והיא ממשלת שינוי מבורך. אני חושבת שטוב וראוי שיש לנו חזון ורצון לדברים שהם הרבה יותר מזה, אבל לא מגיעים לחזון בדילוג. לחזון מגיעים צעד אחרי צעד אחרי צעד, ונעשים פה גם הרבה צעדים בכיוון הנכון. ואני מאוד חושבת שיש כאן ממשלה שאני, גם אם יש המון דברים והחלטות שהיא מקבלת שאני לא אוהבת, אבל אני משוכנעת שהשיקולים שעומדים מאחורי מי שמקבל את ההחלטות הם שיקולים שרואים את טובת הציבור, בהינתן שזה כך, אני מוכנה לספוג גם טעויות, ולגיטימי בעיניי שיש אנשים שחושבים אחרת ממני והם מחליטים לפעמים. אני חושבת ש... והסיבה המרכזית שבגללה אני עוד מדי פעם ככה משתתפת בשיחות, וזה כדי שאיכשהו כן לקבע בתודעה, זה אולי מילה קצת גדולה, אבל שאנשים ככה איפשהו יזכרו במאחורה של הראש, שכאשר נשענים על ערכים ראויים, ומכוונים קדימה, אבל גם יודעים מה הצעד הקטן הבא שעושים, לפעמים אפשר גם להצליח, אז לכל הפחות שווה לנסות. וזהו, ואני ככה, ממש שמחה שיצא לי להכיר את כל האנשים שיצא לי להכיר, זה היה מדהים, וזו חוויה לכל החיים, והלוואי שבאמת מכאן, לאט לאט הצעדים ימשיכו להתקדם בכיוון הנכון. ושוב, כיוון נכון זה כללי משחק נכונים, זה לא בהכרח שתפיסות העולם שלי הן אלה שצריכות להוביל קדימה את המדינה, אני בסדר עם זה, זה מותר, זה לגיטימי.
יפה, אז ככה לקראת פרידה ממך, את העברת אותנו אולי לנושא הבא שרציתי לעלות ממילא, אז את היית ראשונה בעצם שנגעת בו, אז קודם כל אנחנו משחררים אותך למשפחה, אני אסגיר פה שאנחנו בשעת ערב ואת בדרך חזרה מהעבודה, אז להתראות ותודה שהיית איתנו, ואנחנו נמשיך את השיחה, אני מניח שהיא תהיה באותה הרוח. תודה שקמה בינתיים.
תודה רבה, ביי ביי.
תודה לכל.
אוקיי, אז שקמה בעצם העבירה אותנו לנושא נוסף שרציתי לדבר עליו, אבל רגע אחד לפני זה, לפני התרוממות הרוח והחברותה והגילוי מחדש של הדבר הזה שנקרא חברה ישראלית, ואני חושב שאפשר לדבר על זה לעוד, אני לא יודע כמה, לא פודקאסטים, אלא אני לא יודע, סשנים ומחקרים, וזה באמת דבר עצום ששכחנו שהוא קיים בכלל. אני רוצה לגעת לרגע האם באמת אז היה קו אחד ישר או קו אחד ישר שהתרומם או שהיו גם מהמורות בדרך, ואני אתחיל עם אמיר, כי אני חושב שאתה היית עם מרחאות או בלי מרחאות זה שסבל לכל אורך הדרך, סבל פיזי, זאת אומרת לשבת שם ימים ולילות וימים ולילות, לפעמים שבועות שלמים, ובהתחלה לבד לגמרי ובגשם ובקור ובחום ובחמסין. כשהתחלת את התהליך הזה, היה לך מושג שזה הולך להימשך כל כך הרבה זמן ושתצליח לעמוד בזה? כן, אתה יודע, אתה גם לא ילד, בוא, אתה יודע, זאת אומרת, זה לא עסק כל כך פשוט גם לחבר'ה שעכשיו, אתה יודע, השתחררו מהסדיר.
אפרופו, אתה לא ילד, כן. עוד פעם, אני אומר את זה בדיעבד, אני יצאתי בפעם הראשונה לצומת חודשיים אחרי שמלאו לי 63, וסיימתי, ה-13 ביוני, זה חודשיים לפני שמלאו לי 68.
שנים קשות.
אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שנה, שנתיים, שלוש, אבל זה חמש שנים, חיים של בן אדם, זה לא כמו שאתה בן 20 עד 25.
ואתה יודע, כבר את החלק שלך במסע החיים, אם זה צבא, אם זה כל הדברים האחרים שאתה עושה, כבר עברת, זאת אומרת, זה לא שאתה התחלת עכשיו את החיים פתאום.
אז תראה, כשאני יצאתי בפעם הראשונה, זה היה אומנם לא זמן קצר, אבל כמה שנים אחרי שפרשתי מהשירות הצבאי. ובשירות הצבאי כמובן אתה לא... אינך רשאי לעסוק בנושאים פוליטיים. כך שאני לא ראיתי את עצמי כפעיל חברתי, כמו שיש אנשים שמשתתפים בכל המחאות וכו' וכו'. והאמת היא, אחרי הפעם הראשונה שעליתי לירושלים, בדרך הביתה, שאלתי את עצמי, אוקיי, כמה זמן אני נותן לעצמי? ואני חייב להגיד שעוד פעם, בלי שום איזשהו רציונל שעומד מאחורי זה, אמרתי, 10 שבועות. נעלה 10 פעמים לירושלים, כמובן תמיד הייתה תקווה שבעקבותיי יבואו עוד אנשים, כלומר בכלל המודל שעמד לנגד עיניי היה המודל של מוטי אשכנזי, אחרי מלחמת יום כיפור.
כן.
ואגב, מוטי אשכנזי מרגע שהוא התייצב בכנסת, בערך חודשיים וחצי אחרי זה גולדה מאיר הלכה הביתה, אז זה היה המודל שעמד לנגד עיניי, אבל... קראו פה שני דברים, קודם כל, ככל שאתה נכנס לעניין, אז אתה גם יותר ויותר מזדהה איתו, ומעבר לזה, יש דינמיקה של מציאות, שכל הזמן הולכת ורק מחמירה למול נקודת המוצא שממנה יצאת. כך שלרגע לא היה לי שום מושג שזה הולך להיות כל כך ארוך, אני עוד אגיד גם יותר מזה, אם הייתי יודע שזה הולך להיות מסע לחמש שנים, לא בטוח שהייתי נרתם לזה, כן? כלומר, יש פה איזשהו תהליך, ואני אגיד את זה, תראה, בתקופה הזאת היו רגעים של, בוא נגיד זה ככה, לא היה אף רגע של ייאוש, אבל היה רגעים של אכזבות קשות, ואחת מאלה שיותר זכורה לי זה היה, אם אני לא טועה, זה היה 26 במרץ, 2020, הייתי בכנסת, כשאז בני גנץ מפרק את כחול לבן והולך...
זה היה רגע קשה לכולנו, כן.
אבל תשמע, אני עמדתי בכנסת, ומהכנסת יוצא אלעזר שטרן, שהיינו עמיתים בשירות הצבאי, ואני שואל אותו, שטרן, מה קורה? הוא יוצא ב-4:20 מהכנסת, שב-4 הכנסת הייתה אמורה להתכנס, הוא אומר לי, רע מאוד, בני גנץ פרק את כחול לבן, ואני לא מאמין למה שאני שומע. אז כך שבכל המסע הזה היו רגעים מאוד קשים. ואני אומר עוד פעם, אם מלא הייתי יודע את זה בהתחלה, לא בטוח שהייתי נרתם לכל הסיפור הזה. אז זה באשר לשאלה הזאת.
כן. היינו קודם עם דקלה, אז יואב, אתה סיפרת שהיית בהרבה מאוד הפגנות קטנות יותר, ואחר כך הרבה מאוד בבלפור, אבל לכל אורך הדרך, פתח תקווה, בבלפור, באפולה וכל השאר, מעבר לקשיים ולהתמסרות והכל, נדמה לי שיש פה גם סוג של קטרזיס, לא יודע אם התמכרות, אני חושב שאני מכיר כמה אנשים, לא מהנוכחים פה, שממש התמכרו לקטע הזה, שהתארגנו לזה, שכל יום שבת, ב-11, כשהיינו כבר יושבים לארוחת צהריים, או לבקר אותם, או לדבר איתם, לא, אנחנו מתארגנים, והנה השלט החדש שעשינו, והנה הדגל, ואנחנו הולכים לפגוש את טיילה, והשוטרת אז אולי, וכל הדברים שאנחנו התוודענו אליהם לאורך השנתיים האלה, והשאלה אם זה באמת משהו שהולך איתך הלאה, או שזה היה פרק זמן, איזושהי נקודה בזמן, נקודה ארוכה בזמן אולי, אבל היום אנחנו חזרנו למה שהיינו קודם. איך אתה רואה את התקופה הזאת מבחינתך בעיניים שלך?
ויש לי עוד תוספת רגע, יואב, לפני שאתה הזה. אני באיזשהו שלב ראיתי, ואני חושבת שאני לא טועה בניתוח הזה, שהפכת לסוג של כוח קומנדו קטן בשם של עצמך. מתי התחלת את זה? כאילו, היו לך כל מיני פעולות נועזות בעורף האויב, של זה, וכאן עם טופז לוק, ושם עם ההוא, אבל באמת, כאילו, מתי התחלת את זה, והאם קלטת באמצע הדרך הזאת, שזה מה שאתה עושה עכשיו, או שזה פשוט קרה?
כמה דברים. קודם כל, לגבי איך זה ישפיע, או איך זה נוכח עכשיו בחיים שלי, אנחנו נוכל למדוד את זה רק ממרחק הזמן. אני בשנתיים האחרונות כל הזמן אומר לעצמי וחושב, וגם מתמלל את זה למי ששואל אותי, שאנחנו כבר משחקים במגרש המשחקים ההיסטורי, וכל הדברים האלה, כל התהליכים שאנחנו עיננו והזזנו, ימדדו בפרספקטיבה היסטורית, רחוקת טווח. יש לנו כאן היסטוריון בין הנוכחים, אז באמת קטונתי, אבל אני לא הסתכלתי על כאן ועכשיו, וכמו ששקמה אמרה קודם, זו לא ממשלת החלומות שלי, לי באופן אישי ברור שממשלה, כפי שאני הייתי רוצה לראות, לא תהיה פה לפחות בשני העשורים הקרובים, אני מודע לזה כבר כמה שנים טובות, ולכן אני לא שבור ומאוחזב ומרוסק, ממה שנבנה אחרי לכתו של ביבי. אני מסתכל על זה במבט מפוקח ומאוד ריאלי. זה לגבי ההתעלות הזו. היה אימפקט נפשי מאוד מטלטל, באמת באותם ימים של הקמת ממשלת השינוי, מניח שכל אחד חווה את זה בעוצמות כאלה ואחרות, אבל יהיה ברור שצריך עכשיו לתת לאבק לשקוע ולתת למכונה הדמוקרטית שנקראת מדינת ישראל להתחיל לשקם את עצמה, ויש פה תהליכים שיקח אולי עשרות שנים לתקן לפחות בחלק מהתחומים. השבר הגדול שבין האזרחים לבין הממלכה והמערכות הכי אקוטיות, הכי בסיסיות, עדיין קיים וזועק, אגב, מכל צד במפה הפוליטית בעיניי, וזה לא משהו שמתקנים ברגע, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. לגבי ההיבטים החברתיים, שאני הולך לפגוש את ההוא, ואני הולך לפגוש את האלה, וזה, אז זה עדיין נוכח. אני שמעתי ככה בשיאה של, לקראת סופה של המחאה, אנשים שמדמים את זה לאיזה מין אחוות לוחמים שנספגה בדם ואש הקרבות. אז זה עדיין נוכח, עדיין המעגלים החברתיים ומעגלי השיח היומיומיים, ככה קבוצות וואטסאפ וכולי, זה עדיין אותם אנשים. כי באמת חושלנו במסע מאוד מטלטל ומצלק לפרקים, ואנחנו מדברים את אותה שפה ורואים את אותם דברים, גם אם אנחנו לא מסכימים על כל דבר ב-100% בכל רגע נתון. אז כן, זה אותם, ממש אותם חוגים.
דקלה, האם חייך השתנו? האם המעגל החברתי שלך השתנה? האם באמת...
אני חייב עוד תשובה לאסתי, אבל...
אוקיי, לא, אין בעיה. תגמור עם זה ואני אחזור לדקלה. כן, יואב, תסיים.
אני, אוקיי. לגבי קומנדו וכולי, אני... האמת שמאז שהתחלתי, באמת לפני 4.5 שנים, אני הייתי שם כי ליואב חשוב להיות שם. ולכן נמנעתי מלהתחבר ארגונית ולהתחייב לקבוצה כזו או אחרת. לא, סתם, דברים הכי קטנים. החולצות שלבשתי בהפגנות זה כי זה מה שמצאתי בארון, או כי רציתי לרענן קצת את הגרדרובה. לא השתייכתי לארגונים. ולכן גם השיגונות הקטנים שלי, כשהרגשתי שזה מספיק חשוב לי, פשוט קפצתי ועשיתי. וכן, אני מודע לגמרי לאימפקט שזה ברשתות חברתיות, ולכן כשהלכתי באיגוף, כי חבר אמר לי שהוא ראה את השיירה של ביבי מגיעה מכניסה אחורית, ועוד מעט הוא בטח ייכנס מכניסה אחורית לבלפור, באחד המוצ"שים, אז כן, פתחתי לייב מתוך חימור שאולי הוא יעבור לידי ואני אנבח עליו את ראותיי, מה שאכן קרה בימים שלפני שומר החומות, כשכבר היה ברור שהוא הולך להציט את ירושלים, וצרחתי עליו שהוא לא ידליק את ירושלים רק כדי להימלט מאימת הדין. הייתי תמים, כי הוא לא ידליק את ירושלים, הוא ידליק כמעט את כל המזרח התיכון באותם ימים. אבל כן, כל הדברים הקטנים האלה זה כי אני החלטתי שאני רוצה ושזה הדבר הנכון לעשות באותו רגע. וכשיש כזאת עוצמה סביבי ומאחוריי וכאלה חיבורים חברתיים, אז גם ברור לי שאני עושה את הדבר הנכון, גם אם הוא איזה פעולת סולו מטופשת ברגע נתון.
והנה,
okay.
ועכשיו עשית את זה עם השוטרת
אזולאי. כן, זה, האמת שזו אותה תחושה. אני ראיתי את המעצר שלה, שנראה לי הזוי לחלוטין, והייתי בטוח שהולכים לקחת אותה לתחנת משטרה, לחכות שההפגנה תדעך, לפתוח את הדלת, להגיד לגברת, לכי מפה, תחזרי הביתה, וזהו.
לא, הם לכודים, הם לכודים בתוך איזשהו נרטיב שהם אסור, הם כאילו משכנעים את עצמם שאסור להם להראות חולשה במרכאות או בלי מרכאות.
לא, אבל זה לא חולשה, זה התנהגות בתבונה.
לא, לא, אני אומר, הם לא רוצים שזה יתפרש כאילו שהם נכנעו לאיזה מישהי שליבה אותם לכאורה, זה דבר מדהים.
זה אפילו לא סיטואציה של נכנעו, כבר לקחתם אותה, כבר זרקתם אותה לכביש.
יואב, אני מסכים איתך, אתה לא צריך לבקר איתי, אבל זה... זה לא, עד כדי כך
טיפשי. אבל כבר לקחתם אותה משם, ההפגנה נגמרה.
אבל מאותו סיפור, אבל יואב, זה בדיוק הסיפור של אמיר. מישהו חשב שאמיר מסכן את שלום הציבור? זה אותו עניין.
בדיוק אותו סיפור. ואז, רק כדי לסגור את הסיפור, באותו ערב כשהתברר לי בוודאות שהיא נלקחת יחד עם קרן בר לנווה תרצה, אף לי אשחח, אמרתי, לא אכפת לי, אני עכשיו נכנס לאוטו ונוסע לנווה תרצה לנבוח על החומות. וזה מה שעשיתי, כי ככה, לא יודע, כי הרגשתי שאני לא יכול אחר. ונגעתי למספיק משוגעים דומים אליי בנקודה, וגם הם קפצו לשם. בסיאו של הערב היינו שם איזה 15 או 20 איש.
יום שישי בערב, כדאי להזכיר.
כן, שישי בלילה. חזרתי הביתה ב2:30.
אבל... דקלה זה באמת שינה את המעגלים שלך, ישן... את מעגלי ההתייחסות שלך, את ה-way of life מהיום שלפני לימים שאחרי?
לא יודע אם זה, קודם כל המעגלים החברתיים שלי גדלו
קשה לתחזק עכשיו כל כך הרבה חברים, אתה יודע.
זה נורא קשה עם ארבעה ילדים, אני חייבת להגיד. באמת, כאילו זה צריך למצוא הרבה זמן.
אני אגלה אנקדוטה שבשישי האחרון ישבנו דקלה ואני בשכונה של אמיר, והתלבטנו אם להזיק אותו בשעה מאוחרת. אם
להפריע לו בלילה.
אבל אמיר, בסוף איתרנו לך.
נכון. האמת שזכיתי באמת באנשים נפלאים בחיים שלי. מה שזה שינה, זה באמת, אמרתי את זה קודם, אני חיה עכשיו בהקלה שיש לי שותפים למאבקים. גם כל מה שקורה בחברה הערבית, המלחמה בכיבוש זה משהו שהיה לי קשה למצוא פרטנרים. אני מרגישה הקלה גדולה היום ותקווה מכך שבאמת המעגלים האלה גדלו והם בתוך החיים שלי. גם זה הראה לי שאני כן יכולה לעשות, זה הראה לי שאני, אף על פי שאני אימא בחינוך ביתי עם הילדים שלי כל הזמן, וזה תמיד כאילו נורא, כאילו הייתי קרועה בין העולם הזה שרוצה להיאבק, לבין העולם שרוצה לשמור ולגדל את הילדים בתוך הבית. זה הראה לי שאני יכולה לשלב את זה, שאני יכולה לעשות עם זה משהו, שילדים שלי יכולים להיות חלק מהמאבק הזה, ומאוד מאוד מלחמות, אבל ברמה האישית שלי הכיבוש זו המלחמה הקשה והכואבת וחשובה מכל. אז כן, המחאה הזו ממש כן שינתה בקטע הזה את הראייה שלי לגבי, את העשייה שלי לגבי איך כן אפשר לשלב את זה ולפעול.
כן,
אני רוצה להוסיף על הדבר הזה.
כן, זהו, אני צריך לתת לך לדבר קצת, אחרת תריבי איתי בסוף.
לא, אני רוצה רגע, בהקשר לנושא של הכיבוש וכזה, אחד הדברים שהכי רגשו אותי בבלפור, כשהייתי מגיעה, זה היו הקריאות, צדק לסלומון, צדק לאיאד. עכשיו, למה זה, מעבר לזה שסוף סוף היה כאן חיבור של, והבנה, שמי שדופק את האתיופים, את יוצאי אתיופיה, זה גם אותם אנשים שדופקים את הפלסטינים, ואת החיבור של העוול הנורא, זה היה מרגש, כי לצידם היו הרבה מתנחלים שהגיעו להפגין גם, ולא הייתה עם זה בעיה. זאת אומרת, זה לכאורה התנגשות איומה של השקפות עולם, ועדיין יכלו להפגין, כי היו הרבה יותר דברים משותפים מדברים מפרידים, לדעתי. שזה גם חלק ממה שראינו אחר כך באותה ממשלת שינוי שעליה אנחנו מדברים. בעיניי זה היה מרגש ברמות שאני באמת לא האמנתי ממש, על אותו מקרה שהיינו כחולמים, זה היה קריאות צדק לסלומון וצדק ליד, שמצד שני אני רואה כאן לידי צועדים, חבר'ה שכתוב אנחנו מאופרה נגיד, ואנחנו נגד אני יודעת מה.
אני רוצה, אני רוצה,
יש לי עוד 5 דקות.
כן, אמיר, אז בוא, אני ניתן לך את הסיכום. מי הסיפור באמת של התרוממות הרוח והמסקנות של היום שאחרי? בוא תנסה לסכם לנו.
אני רוצה להתייחס לשתי שאלות ששאלת את שקמה,
כן.
אוקיי? בסייפה שלה. ככה, קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו. אנחנו היינו רחוקים כפסע לבין ממשלת ימין, אבל ימין. דרך אגב, עם רם, עם סמוטריץ' וכו'. אלמלא סמוטריץ' לא היה מתעקש לא לשבת עם רם, אז היום היינו על ממשלת ימין. יחד עם זה, אני חושב שהתרומה המשמעותית של המחאה הייתה בזה שנתנה רוח גבית לגדעון סער, נתנה רוח גבית למורדים של כחול לבן, ואגב, ויצרה לדעתי לחץ מאוד גדול על יאיר לפיד את בנט כשישבו יחד לנסות ולבנות את ממשלת השינוי הזאת.
וגם על בני גן צריך להגיד, הוא לא הרשה לעצמו לעשות את מעשה הבגידה שוב.
נכון, אז זה באשר לתרומה של זה. תראה, יש נקודה אחת שנתניהו בעניין הזה תרם המון, ואני חושב שזה הנזק הכי גדול שלו, זה לקרע בחברה הישראלית. ואני רוצה להגיד לך, יש לפנינו תקופת שיקום ארוכה מאוד, כי הקרע הוא קשה, הוא קשה והוא נמשך. יש עוד הרבה מאוד אנשים, אני מתכוון מהצד השני של המתרס, שמרגישים שגנבו להם את המדינה, גנבו להם את ביבי וכו', ויש פה בעיה מאוד קשה. ובאשר בכלל למשמעות של המחאה, אני חושב שתראה, אני חושב שהחברה הישראלית בגדול היא חברה אדישה. אני חושב שהמחאה בעניין הזה הוכיחה לאנשים שיש להם תפקיד הרבה מעבר לללכת לקלפי פעם ב, בין אם זה 4 שנים או פעם בשנה או פחות כמו שיצאנו בזמן האחרון, ואפשר לראות את זה נותן אותו תו עכשיו, דרך אגב, לא עם כל הדברים שקורים עכשיו, אני מזדהה איתם, אבל אנשים הבינו שיש להם יכולת להשפיע, וזה אני חושב אחד התרומות הכי משמעותיות של המחאה. אם יש עוד שאלה או משהו שאתה רוצה, אז אני בשמחה.
אני אתן לך שאלת אתגר קטנטונת. אם מחר או בעוד 3 חודשים או בעוד 0.5 שנה נתניהו חוזר לשלטון באיזושהי דרך, כן נאשם במשפט פלילי והכל, אתה מגיע לבלפור? מתייצב על הכיסא?
אז תראה, אני רוצה להגיד לך, במיוחד 9.5 חודשים שהיינו 24 שעות בבלפור, זה החודשים הקשים בחיי.
אני משוכנע.
ואני רוצה להגיד לך, אפרופו השאלה ששאלת את האנשים, אני אפילו מרגיש שזה מידה של פוסט-טראומה. יחד עם זה, אני לא רואה את עצמי יושב בבית אם מחר ביבי חוזר לשלטון.
זה, אתה יודע, זה להגיד כן ולא באותו משפט, אבל אני מעריך את זה כי אני לא, אני מקווה מאוד שלא נעמוד במבחן הזה.
נכון, להגיד לך שיש לי את הכוחות לזה, אני לא בטוח.
אני חושב שלהרבה אנשים הרבה יותר צעירים ונמרצים ממך אין את הכוחות לזה, אבל זה כבר שאלה אחרת.
אבל
גם לא היה להם.
נכון.
אבל זה מבחינתי קו אדום.
כן, כן. טוב, אז עכשיו תורנו להיפרד, תורו של אמיר להיפרד מאיתנו. תודה, אנחנו לאט לאט נשאר, אני אשאר לבד פה. תודה אמיר, תודה שהצטרפת אלינו. אני חושב שכל מי שהשתתף בשיחה, ואלפים ומאות אלפים אחרים, בהחלט מעריכים מאוד את מה שעשית בשנתיים האחרונות, 5 שנים האחרונות, אם סופרים ממש מההתחלה, זה כל כך, זה הכל חוץ מאשר מובן מאליו. וטוב, שמעת את זה כבר מספיק פעמים, אני מניח. ואתה יודע, גם אם בסוף זה היה נס, מישהו היה צריך לעזור לו, כמו שתמיד אומרים. אז טוב, תודה.
תודה לכם ולהתראות.
להתראות, אמיר.
תודה.
אני אוקיי, רוצה, אז אני כן, רוצה יואב, אנחנו פה, אנחנו עוד מדברים, זה בסדר.
להתייחס לדברים שאסתי אמרה, וגם אמיר נגע בהם.
כן.
שובו של הדיון המהותי, כלומר, קולות כמו צדק לסולומון, צדק לאייד, שנשמעו בבלפור, ממשלת השינוי, השיח עכשיו במגוון נושאים, דקלה דיברה על הכיבוש, מדברים על שייך ג'רח, מדברים על היבטים דמוקרטיים וכולי, אגב, הקורונה, צדק חלוקתי, שלטון החוק, סוף סוף אנחנו חוזרים.
צדק סביבתי.
צדק סביבתי, אנחנו סוף סוף חוזרים לדיון מהותי, מה שבכוונת מכוון ניסו לרצוח כאן, לפחות ב-12 שנים האחרונות, כי ברגע שאתה מחלק את החברה באופן דיכוטומי להלנו, אתם או צר לנו, או לצרנו,
זה יפה, יצא לך יפה.
אז אין דיון מהותי, כלומר, גם היום, אגב, אתה תדבר עם תומכי נתניהו, אין דיון מהותי, הם עדיין תקועים באנחנו ואתם. אתה מנסה לפרק איתם איזשהו נושא, לפתח איזושהי חשיבה, אני מרגיש שאין עם מי לדבר.
עד שהוא לא ילך, עד שהוא לא ייעלם סופית, לא יהיה עם מי לדבר, צריך להבין את זה.
בסדר, לא, אז יש לי חדשות בשבילך. יש עם מי לדבר, ואנחנו מדברים עם האנשים האלה. ואנחנו מדברים עם האנשים שעזבו את מה שאני קורא לו קאט, ועזבו את האחיזה בקאט.
אלה שעזבו את הקאט, אבל אלה שעדיין בקאט, אין
לך מה לדבר. אבל יש אנשי ימין.
ברור שיש אנשי ימין, אני לא דיברתי
ימין. ויש חרדים, ויש...
יואב, אין ספק בכלל. אין ספק. אני מדבר על הקאט מול כל השאר.
בסדר.
הביביזם עדיין כאן. נכון. הביביזם עדיין כאן.
תראה, ברגע שהקאט ישבה על ההגה, היא הרגה שיח מהותי. אי אפשר היה לדבר בכלל על שום דבר. כי זה הכל היה 0 ו-1. אתה כן איתנו, אתה לא איתנו. הורדנו את הקאט מההגה. מתחיל שיח מהותי, גם עם אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם. גם עם אנשים שיושבים ביחד בממשלת השינוי, וחלוקים על הרבה מאוד דברים, אבל הם חלוקים ומנהלים שיח מהותי. לא שיח של, אתה תומך בי, כן, אם לא, אז אתה בוגד במדינה. זה לא שיח מהותי. והניצנים שלו שנשמעו במגוון הנושאים שעלו במהלך מחאת בלפור, רק הולכים ומתפתחים, וזה נהדר, כי ככה צריכה להתנהל דמוקרטיה. אז אני רואה תהליך מאוד חיובי, גם אם הדברים לא ב-100% לרוחי, ואני לא מסכים עם כל מה שהממשלה הזו עושה, אבל בסדר, אפשר לדבר.
כן, אני, שוב, כמו בהרבה מאוד שיחות, אני יותר מדי פעמים מוצא את עצמי בצד שאומר ככה עושה עם הראש, ואומר כן, אתם צודקים והכל, אבל אני חושב אחרת, אז אני לא לגמרי אגיד את כל מה שאני חושב אחרת, שוב, צריך לגמור תמיד עם נימה קצת יותר... אופטימית. אסתי ביקשה שאנחנו נסיים את אחת מהשאלות האחרונות או הנושאים לדיון, הייתה משהו כמו בסגנון, האם השקפה הפוליטית שלך, שלך, של כל מי שהשתתף בדיון הזה, השתנתה בין היום שבו נכנסתם לתוך הסיפור הזה, להיום, ליום שבו יצאתם ממנו. עכשיו, אני כמובן אשמח לשמוע, לתחושתי, אם בכלל זה רק חידד את השקפת העולם, אבל בוא נשמע. כן, נתחיל עם דקלה.
בכלל לא שינה שום דבר מבחינת השקפה הפוליטית שלי. לגבי הממשלה היום, אז אני רוצה גם להתייחס לזה ולומר ש... ידענו שיהיה קשה, וידענו שהתמודדות הקשה תהיה אחרי שהוא ילך. ואכן, לי אישית מאוד קשה, כי... זאת אומרת, הממשלה הזאת לא משקפת שום דבר מהשקפותיי, ואפילו לא, אין בשום... לא מרגישה שיש איזשהו משהו שהוא מדבר אליי בעשייה של הממשלה הזו, אבל... שוב, זה כמו לקום עם מיטת חולי, ואז כל דבר הוא פלא, זאת אומרת, פתאום מעבירים תקציב, פתאום מדברים לעניין, פתאום לא הכל מושחת ומשוגע, אז מבחינה הזו, אני מברכת על כך, רואה בזה רק צעדים ראשונים, לקראת איזשהו ריפוי שאולי יום אחד יגיע, מבחינת ההשקפה הפוליטית שלי לא השתנתה בכלל.
כן.
יואב? רק שנייה, היא לא התחדדה, כן. היא לא נהייתה עוד יותר מוצקה.
אני...
תראה לי שהיא הייתה מוצקת קודם.
כן, תמיד הייתי מאוד...
זאת התחושה שלי.
כן, מאוד נחושה בעמדתי הפוליטית, לא. אבל טוב לדעת שאני לא לבד, טוב לדעת שיש מה לעשות עם זה.
כן, יואב, אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
כן, אני חושב שדי בדומה למה שדקלה תיארה, אומרים שהרבה מאוד קטסטרופות או אירועים מכוננים בחיים מקצינים לך את העמדה הפוליטית. אני לא מרגיש שהקצנתי, אבל אני מרגיש שנעשיתי אזרח משוכלל יותר, מודע יותר, קשוב יותר, וקורא הרבה יותר רבדים בשיח הדמוקרטי, שנחשפתי אליהם במערך אותם דיונים מהותיים שעלו תוך כדי המחאה וגם אחריה, גם דברים שעוברים עלינו בימים אלה. אני אזרח משוכלל יותר. אני חושב שיש לי עומק יותר גדול להבין תהליכים באמת בראייה היסטורית של איך דמוקרטיה עד כמה שהיא באמת מחייבת תחזוקה שוטפת, ועד כמה שהיא שברירית ועדינה, ועד כמה שהיא בעצם איזה מארג כזה שהוא איזה מין אריג שיש בו הרבה מאוד חורים, ואפשר בקלות לנצל אותם כדי פשוט להשחית את כל האריג הזה. אז כן, אני יותר משוכלל, אני לא חושב שהעמדות הפוליטיות השתנו בצורה משמעותית.
אוקיי. אסתי, את העלית את זה, אז בואי תנסי לכוון למה חשבת על השאלה הזאת, ואולי למה כיוונת או מה חשבת לשמוע.
לא, אני לא חשבתי לשמוע שום דבר, כי לא ידעתי. אבל אני כן, לא סתם הבאתי לדוגמה את הקריאה צדק לסלומון, צדק ליד, כי רבים מהצעירים שקראו את זה שם, ולא חשבו ככה קודם. זאת אומרת, הגיעו לשם, לפחות מהיכרות שלי, הגיעו לשם אנשים שבאמת מעשו בשחיתות, שנתניהו עלה להם, הגיע להם עד לכאן, אבל על הדרך הם התחילו לראות דברים אחרים שהם לא ראו קודם.
נכון.
שכבות שהם הודרו ונפגעו ונפגעות לאורך כל הדרך, כמו היוצאי אתיופיה, כמו הפלסטינים, כמו הפליטים, כל מיני דברים כאלה שהם לא ראו קודם. נכון?
כן, כן, אני ראיתי את זה, גם אצל כמה מבוגרים, והרבה הרבה אצל הצעירים.
נכון.
זה לא היה להם במודעות או באג'נדה, וזה פתח, זה מה שיפה בבלפור, שאני מסכימה איתך, אני אישית פשוט באתי כבר, תדעת.
מבושלת.
זה
כן, אבל
אתם האנשים באמת לשאול את זה, אבל
לא, אבל אני ראיתי את זה, ממש.
כן, אז אני עושה...
כולל אגב אצל המתנחלים שהיו שם בבלפור, שיצא לי לדבר איתם, ובעיניי ההפגנה הכי מרגשת אגב, שלא דיברנו על זה קודם, הייתה הפגנה מול הבית של בנט, של אלה מהבית היהודי, אתם זוכרים? אחר כך יצא לי לפגוש כמה מהם באיזה נסיבות אחרות, ואני ממש נפלתי בזרועותיהם בהתרגשות אדירה, כי זה באמת היה, גם שם נשמעו זמירות אחרות, גם שם אפשר היה לראות שהם... נפתחו להם העיניים לכל מיני דברים. אני חושבת שזה כן משפיע.
זה גם okay, שיח שאנחנו כל כך צמאים לו.
כן.
כי מאז תחילת כהונת נתניהו, זה נמחק. פשוט פתאום מישהו ימין, אז אי אפשר לדבר איתו, ואם מישהו שמאל, כאילו אי אפשר לנהל את זה.
זה בדיוק כמו שניים. שיואב אמר, שהנושאים החשובים באמת עכשיו על השולחן, ואפשר לדבר עליהם.
אפשר לדבר.
אז אני אגיד משהו פה, לא להגנת נתניהו, אבל קצת בשביל להרחיב את הפרספקטיבה, לפחות שניים מהמשתתפים פה, שאגב התבשרתי הרגע באיזה פוש, אסתי, אנחנו הולכים לקבל בוסטר רביעי.
אחרי השפעת שאני עוד לא נרגעתי ממנה, שיתנו בוסטר לשפעת הזאת.
אם היית מקשיבה לי לשפעת קודם, אז לא היית סובלת, אבל נניח לזה כרגע. הבטחתי לי שקמה שלא איתנו כרגע, שאנחנו לא נדבר על חיסונים, אז נניח לזה. מה שאני אנסה להגיד זה משהו אחר. נתניהו הביא אותנו לקצה, באופן מוחלט, טוטלי, הוא גילם את כל הרע שהיה בכל השלטונות, בכל המפלגות ששלטו פה, כי אף אחד לא היה צדיק, השחיתות של מפה ידועה, והשחיתות של ש"ס ידועה, והשחיתות של כל הספיחים שלהם לאורך הדרך, הוא לא המציא שום דבר, הוא רק שכלל ושכלל ושכלל, והוסיף לזה אופי מחורבן ומשפחה שלא נדע, וכל הדברים שאנחנו יודעים. והשיח הפסיק להיות שיח ענייני, לא נעים לי להגיד, הרבה לפני נתניהו. שני הדוברים שנשארו פה, חוץ ממני ומאסתי, אני לא יודע עד כמה מודעים למה שהיה פה, למשל בבחירות ב-1981. אני לא יודע איך להתחיל לתאר לכם את רמת האלימות שהייתה פה בהפגנות נגד שמעון פרס, עם עגבניות ועם סכינים ועם עלות ועם מכות, שלא דבר על מה שהיה גם בשנות ה-60.
בואו נדבר הייתי... על רצח אמיל.
רצח אמיל גרינצווייג ב-82. באמת, המכות שחטפו פעילי מצפן, ובכלל כל מי שהיה איכשהו נחשד כקומוניסט או כשמאלן, רחמנא ליצלן וכן הלאה. זאת אומרת, אצל נתניהו זה היה, הוא הביא את הכל, זיקק את הכל לתוך רוע משולב.
הוא זיהה.
נכון, הוא רחב על זה.
היה שלהם והלהיט אותם.
הכל נכון.
למה הם כאלה הראשון?
הכל נכון. עכשיו, אני חושש מאוד, כשאסתי העלתה את את הרעיון הזה לשאול את האנשים, לשאול את המשתתפים, האם משהו השתנה בהשקפה הפוליטית, אני חשדתי מראש שאם כבר היא התחדדה, ואני רק אספר, זה באמת, בלי לציין שמות ובלי לתת בהם סימנים, שיש כמה וכמה מעגלים של חברים שלנו שהיו מאוד מאוד פעילים במחאה, ברמה, לא יודע, שלכם, כי אתם חצי פריקים, אבל בכזה שכל שבת התארגנו בדגלים ועל הגשרים ונסעו לבלפור, והיו קודם על הגשר פה, ואחר כך נסעו לירושלים וחזרו. כן, וכשזה נגמר, אז הם כל שבת או שישי בשייח' ג'ראח, אתם בטח נתקלים בהם, וחלק בטח מכירים אותם ברמה האישית גם, ואחרים שפשוט אי אפשר היה לקבוע איתם שום דבר עד היום. לא, אנחנו היום בדרום הר חברון, לא, אנחנו היום בשייח' ג'ראח, לא, אנחנו היום מול הבית של עומר בר-לב, וכן הלאה והלאה. אז הדברים התחדדו, ויותר מזה, יש משהו שהוא מאוד מאוד התחדד אצל יודע חן, זאת אומרת, אצל אסתי ואצלי ואצל דקלה בוודאות, יואב, לא דיברנו על זה, אז אני פחות יודע, אבל הסיפור של הכיבוש ושל השליטה בעם האחר, נהיה הרבה יותר חד וברור מאי פעם, בגלל שהממשלה הנוכחית בכלל לא אכפת לה מהדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים על כל הדברים שקשורים בשינוי, על כל השיח והדיבור וכן קאט ולא קאט והכל, הכיבוש נשאר ורק מחריף ומודחק. ובעניין הזה אני ממש, אני לא רואה שום בשורה, להפך, הכניסה של הסו-קולד, נציגי הסו-קולד, שמאל, לתוך המארג הזה של בנט ושל גנץ ושל סער ושל שקד ושל ליברמן וכל החבורה הזאת, רק מנרמלת את הכיבוש יותר ויותר ויותר.
זה מה שכואב, לא שאני חושבת שהם שמאל, אבל...
נכון, נכון, אבל הם הנציגים שלנו, אין אחרים.
אז זהו, אז אני רוצה להגיד משהו, חשבתי על זה רבות, הרי אני גם דיברתי איתך על זה,
נכון, נכון, בגלל זה גם אני עוקץ אותך קצת על זה.
על הייאוש, סליחה, זה השריות שפעת, כן?
אוקיי.
הייאוש הגדול שלי, שהוא לא מבנט ומנובלת שקד, כי אנחנו מכירים אותם ואנחנו יודעים, אלא דווקא מהנציגים שלי בממשלה, מרץ והעבודה.
בדיוק.
רגע, אבל חשבתי על זה עוד קצת, ואמרתי, תשמע, הפעם, לראשונה מזה הרבה מאוד זמן, יש לנו נציגים בממשלה, ואנחנו הבייס שלהם, ואנחנו יכולים להשפיע עליהם, כי הם צריכים את הבייס שלהם. ופעם ראשונה אני מרגישה את הכוח, נכון שבקטנה, בכל מיני דברים, שזה לא מספיק, אבל דברים גם שאנחנו עשינו בטוויטר, שגרמו לשרים שלנו, שרצו ללכת לכיוון שאנחנו לא רוצים, ליישר מהר את זה ולחזור לאן שהם צריכים להיות. יש לנו כוח עכשיו, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בו נכון, לא רק ההפגנות, אלא להשתמש בו נכון כדי להשפיע עליהם. וכאן, מה, את לא מסכימה איתי?
אני לא מרגישה שהם זוכרים מי הבייס שלהם.
אז אנחנו צריכים להזכיר להם, מכיוון שכמה פעמים אני כבר עשיתי פעולות גרילה משל עצמי, בעניין הזה, להזכיר לנציגים שלי, שעוד מעט הם יישארו בלי בייס, בכל מיני דברים, אז בקטנה, בזה פתאום, לא ניכנס לשמות, היו פתאום הודעות בהתאם למה שרציתי לשמוע. ברגע שהם מבינים שמארגנים להם התקוממות, איזה אינתיפאדה.
כן, אבל אסתי, אסתי, הם יודעים ש...
יש הפגנות מול הבית של עומר בר-לב, מה קורה איתו?
לא קורה כלום.
מה קורה איתו?
אנחנו צריכים בדיוק הפגנות, זה לא בטוח שזה העניין, אבל על זה אנחנו נדבר.
תראו, אנחנו לא נבלה פה כל הלילה.
יש לנו את הכוח, לא, אבל אני אומרת שאנחנו היום בסיטואציה, שאם אנחנו נחשוב חכם ונלמד חכם איך לעשות את זה, יש לנו את הכוח לגרום לנציבים שלנו להתחיל להוביל את הדרך שאנחנו רוצים שהם יובילו.
אני אדון איתך על זה בפרק נפרד.
יואב נראה לי סקפטי.
רגע, לא, 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 זהו, אז מכיוון שיואב שתק עד עכשיו, לפחות בקטע הזה, בוא, זרוק מילה.
כן, יש לי דרישות הרבה יותר גבוהות מהנציגים שאני שלחתי לכנסת. ואחר כך לממשלה. אני מודע לסכנות, מודע לזה שאולי זה מנרמל את הכיבוש וכולי, אבל אני עדיין נוטה לתת מעט שקט תעשייתי, כי הסכנה מבחינתי לא חלפה. אני לא חונק ביקורת, אני משמיע אותה, אבל אני עדיין לא במצב של מוד מלחמה ולהסתער קדימה על הנציגים שלי ולאכול להם את הראש.
את הכבד, כן, שני... תעזוב את הראש, את הכבד.
לא, לא, בסדר גמור, מה שטעים, אני זורם.
אבל טוב, טוב כן,
אני משמיע, ממשיך להשמיע כל ביקורתי, בניגוד, נניח, למה שקורה בקאט בצד השני, ששם חלילה וחס.
אנחנו לא נשווה את עצמנו אליהם.
לא, אני אומר, אני עדיין חושב שאני מתנהל,
אני חושב שכולנו. משמיע
כל דמוקרטי, ולא מבליע את הביקורת, רק בשל...
אגב, זה כל הקטע, זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים לדיונים האלה, אנחנו בניגוד לביביסטים לצורך העניין, אבל גם לכל, נניח לליכוד, אוקיי, לא ביביסטים בהכרח, אבל לליכוד, שכל דבר שקורה, ישר הליכוד מגיב, וישר כל האלה עומדים בשורה ומדקלמים את אותו דף, אנחנו אומרים את שלנו, אנחנו לא נצביע בעד הפלת הממשלה הזאת, כי אנחנו יודעים שהאלטרנטיבה תהיה יותר גרועה, אבל אנחנו נמשיך להגיד.
אני אגיד לך משהו קצת קיצוני, אנחנו כולנו כישראלים עדיין שרוטים מטראומה של מה שקרה כאן בשנים האחרונות לדמוקרטיה.
נכון.
לכן גם התגובה שלך וגם התגובה שלי וגם הביקורת שאתה משמיע וגם זו שאני משמיע, עדיין היא תחת צל מאוד כבד.
ללא ספק.
ותוך כדי תהליך התאוששות של הדמוקרטיה הישראלית. לטוב ולרע.
אני מסכים לגמרי. אגב, אני לא רוצה, זאת אומרת, הייתי שמח לראות ממשלה שמשתתפים בה רק נציגי השמאל יחד עם המשותפת. זה היה גורם לי אושר גדול, אבל אני יודע שזה לא ריאלי כרגע. אני חושב דווקא שהכניסה של רע"מ לממשלה הזאת זה בשורה, שאנחנו עוד לא יודעים להעריך את העוצמה שלה העתידית. היא עוד לא שם, אבל היא תגיע.
מעשה מי בממדים היסטוריים.
כן. כן, שוב, אם הוא ישרוד.
ומי שפתח את הדלת
בהם. זה נתניהו, כמובן, איזו שאלה. לא, אנחנו כן. יודעים את זה. אבל כן, אנחנו תחת הטראומה הזאת, וכמו שהייתה, כמו שהזהיר אותי בפעם המיליון, ידידי הטוב יוסי לוי, הקולגה שלי, מי שכבר הימים, שהיה אוהד, לא יודע מספר אחד, אבל אוהד אמיתי של נתניהו, בזמנו, והיום המקטרג הגדול ביותר שלו, הוא אומר לו, תיזהר, 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 הוא אומר לי, הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, והוא לא אמר את המילה האחרונה, ואל תבנו על זה, וצריך להיזהר, ואשרי הזהיר תמיד, וכן הלאה והלאה. אז אני מודע לכל הדברים האלה. מצד שני, התחושה שלי היא שגם ארץ, בוודאי מפלגת העבודה, מבינים שא', הבייס שלהם לא ילך לשום מקום, כי אין לו כל כך לאן ללכת, כי לא קמה התארגנות פוליטית אחרת תחתיהם, נכון לרגע זה. והדבר השני, הם מודעים בדיוק כמונו לעובדה שהאלטרנטיבה, אנחנו מודעים לה, אנחנו יודעים שהיא הרבה יותר גרועה. אז אנחנו במלכוד פה, צריך להגיד, זה לא... ואני רק אעשה פה שיווק עצמי, ואני אגיד שאני בפודקאסט הזה, זה כבר פרק 70 ומשהו, שזה מדהים אותי בפני עצמו. אנחנו מתעסקים הרבה הרבה מאוד עם שמאל ועם עניינים חברתיים ועם ענייני כיבוש, ויש לי ערוץ, זאת אומרת לקרן הבר שמנהלת אותו, ערוץ שמאל מאוד מאוד פורש, שכל הדברים האלה שדיברנו עליהם בדקות האחרונות מדוסקסים שם ממש בחפירות עומק, ולא כל דבר, לא אסתי ולא אני ולא אחרים דווקא חותמים על כל דבר שנאמר שם, אבל אני חושב שיש פה, כמו שנדמה לי דקלה אמרה קודם, יש פה התחלה של דיבור אחר. האם הוא מתרגם בעתיד הקרוב, יתרגם בעתיד הקרוב למעשה פוליטי, למוביליות חברתית כלשהי? אני עוד לא רואה את זה קורה לצערי הרב, אבל if we build it, they will come, maybe, אני לא יודע. אני מאוד מקווה. אז אני מבחינתי זה הסיכום, אם מישהו עוד רוצה להגיד מילה אחרונה, משפט אחרון, בבקשה.
היה לעונג,
זה טוב, טוב שנתתי לך להגיד. לא, אני באמת שמח, תודה באמת לכל המשתתפים, ההיענות הייתה יפה והשיחה הייתה מנומסת, וניסיתי לא להתפרץ כמה שרק אפשר, וזה לא קל, אתם חייבים להבין, זה שישה אנשים לנתב ביניהם שיחה, ממש לא פשוט, אבל עברנו את זה בשלום. אז תודה, תודה לכל מי שנמצא כאן עכשיו, שזה יואב גלזנר ודקלה ליבוביץ' ואסתי סגל, ותודה לאמיר אסכל ושקמה שוורצמן, שהיו בתחילת השיחה והלכו לענייניהם, ואני מקווה שזה שיחת סיכום ולא שיחה לקראת איזו קטסטרופה אחרת שתבוא.